תראו, אנחנו עוד בתוך השיבה של האסון במירון, וצריך לתקן. צריך לתקן, כל אחד לתקן. אז היום אנחנו נלמד משהו שאולי יעזור לנו קצת לעשות איזשהו תיקון. להיות יותר רכים. יותר רכים. אחד כלפי השני. יותר בעדינות. זה סיפור שאני מאוד אוהב ללמוד וגם ללמד בעזרת השם. בואו נראה. זה גמרא מסכת תענית בדף כף. אומרת הגמרא, והיכה השם את ישראל כאשר ינוד הקנה במים. אמר רב יהודה אמריו לברכה. כן, זה פסוק שהוא כללה. אז למרות שזה נראה כללה, בכל אופן זה ברכה. דאמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, מאי דכתיב, נאמנים פצעי אוהב ונעטרות נשיקות שונא, טובה כללה שכדאי לחייה השילוני את ישראל יותר מברכה שברכן בלעם הרשע. החייה השילוני כללן בקנה. אמר להם לישראל, ויקה השם את ישראל כאשר ינוד הקנה, כן? כמו שהקנה במים זז ככה בגלל הרוח, אז ככה הקדוש ברוך הוא יקה אותנו. כללה, מתעצמן על עם ישראל. אבל מצד שני, מה קנה זה עומד במים במקום מים וגזעו מחליף? ושורשיו מרובין, ואפילו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בו, אין מזיזות אותו ממקומו, אלא הולך ובא עמהם. דממו הרוחות, עמד הקנה במקומו. נכון שהקנה אף לכל צד, אבל בסוף הוא, בגלל הגמישות שלו, אז הוא נשאר, הוא לא נעקר מהמקום. אבל בלעם הרשע ברחם בארז, עם ישראל ארז, שנאמר כארזים עלי מים, מה ארז זה אינו עומד במקום מים ואין גזעו מחליף, ואין שורשיו מרובים. אז הוא מצד אחד מאוד מאוד חזק וכל זה, אבל אפילו כל רוחות שבעולם נושבות בו, אין מזיזות אותו במקומו, כיוון שנשבה בו רוח דרומית, או קרתו והופכתו על פניו. אז אם ככה, הקנה עדיף על הארז. ולא עוד, מוסיפה הגמרא, אלא שזכה קנה ליטול ממנו קולמוס, לכתוב בו ספר תורה נביאים וכתובים. אנחנו נצטרך להבין בהמשך מה זה ולא עוד הזה. מה המעלה הנוספת? באמת, למה לקחו דווקא קנה וממנו עושים את הקולמוס לכתיבת ספר תורה? ואז מספרת הגמרא, סיפור, תנו רבנן, לעולם יהיה האדם רך כקנה ואל יהיה קשה כארז. עכשיו, כשכתוב לעולם, כוונה תמיד. אין הרבה פעמים שכתוב לעולם, לדוגמה כתוב, לעולם יהיה האדם ענוותן כהלל ואל יהיה קפדן כשמיים. זה תמיד נכון. לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר כבגלות. לעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת. אלה עקרונות שהם נכונים תמיד. אם זה משהו שהוא מורכב, לא אומרים לך לעולם. אז כאן אומרים, לעולם יהיה אדם רך כקנה ואל יהיה קשה כארז, תמיד. ואז הגמרא מספר את סיפור. תנו רבנן. לעולם יהיה... מעשה שבא רבי אלעזר ברבי שמעון, הבן של רבי שמעון, ממגדל גדור, מבית רבו. והיה רכוב על החמור, הוא מתאר לשפת הנהר, ושמח שמחה גדולה. והייתה דעתו גסה עליו, בגלל שלמד תורה הרבה. כן? הכוונה הוא היה שמח, מבסוט, ככה, מאוד. אז דעתו גסה? מה?
גסה זה כאילו גאווה או שזה?
כן, דעתו גסה זה מדרגה אחת לפני גאווה. אבל זה קצת התנפחות כזאת. נזדמן לו אדם אחד שהיה מכוער ביותר. כן? אמר לו, שלום עליך רבי, ולא החזיר לו. אמר לו, ריקה. כמה מכוער אותו האיש, כמה אתה מכוער? שמא כל בני עירך מכוערים כמוך? אמר לו, איני יודע. אלא לך ואמור לאומן שעשני, כמה מכוער כלי זה שעשית. כיוון שידע בעצמו שחטא, רבי אלעזר, ירד מן החמור ונשתתח לפניו, ואמר לו, נעניתי לך מחולי. אמר לו, איני מוכל לך עד שתלך לאומן שעשני, ואמור לו, כמה מכוער כלי זה שעשית. היה מטייל אחר בת שהגיע לעירו, יצאו בני עירו לקראתו ואומרים לו, שלום עליך רבי רבי, מורי מורי. אמר להם, למי אתם קוראים רבי רבי? אמרו לו, זה שמטייל אחריך. אמר להם, אם זה רבי, אל ירבו כמותו בישראל. אמרו לו, מפני מה? אמר להם, כך וכך עשה לי. אמרו לו, אף על פי כן מחול לו, שאדם דגול בתורה הוא. אמר להם, בשבילכם הרי אני מוכל לו, ובלבד שלא ירגיל לעשות כן. מיד נכנס רבי אלעזר ברבי שמעון ודרש, לעולם יהיה אדם רך כקנה ואל יהיה קשה כארז. לפיכך זכה קנה ליטול ממנה קולמוס, לכתוב בספר תורה תפילין ומזוזות. זה הסיפור. איך הסיפור הזה נשמע לכם?
דווקא הוא לא אומר סליחה בגלל האדם. אז אביאל, אביאל, נכון? אביאל, כבר עלית על קושייה אחת, חזקה בסיפור הזה. אם אנחנו היינו רבי אלעזר ורבי שמעון, והיינו נכנסים לבית המדרש, מה היינו דורשים? אחרי כזה מקרה, היינו דורשים לעולם יהיה אדם סבלני כלפי הבריות, לעולם ידבר אדם בכבוד לכולם, לעולם יהיה אדם לא יעליב את הזולת, נכון? זו הייתה הדרשה. מה הוא דורש? לעולם יהיה אדם רך כקנה ועל יהיה קשה כארז. מה זה קשור לסיפור שקרה לך? הוא גם לא מדבר על עצמו, הוא מדבר על השני, כאילו זה נראה הזוי. אבל בואו רגע ננסה להבין לפני כן, מה היה? מה היה הסיפור? רואי, אתה יכול לספר לי מה היה במילים שלך. רבי אלעזר ברבי שמעון רוכב על החמור. מי שם, תמשיך, כן. כן. ואז מה קורה? רגע, לא, דילגת פה משהו. אמר... מי אמר? אמר לרבי אלעזר שלום, ואז מה? ואז מה אמר לו?
ואז אמר לו, ואז המשיך את רבי אלעזר ורבי שמעון, אמר לו, כמה מכוער אתה, מי יצא, מאיפה אתה, מאיפה אתה מגיע.
יפה.
אבל איך אנחנו יודעים שדווקא זה חיצוני?
שנייה. שאלה טובה. אני רק רוצה להגיד מה שאמר רועי, בסדר? נחזור על הסיפור לפי הגרסה שלך. ולשאול אתכם שאלה, תענו לי בגילוי לב, בסדר? רועי אומר, זה מה הסיפור. אבל אז הוא רוכב על החמור, מגיע מישהו מולו, המישהו הזה אומר לו, שלום עליך, רבי ומורי, אז רב לזר לא רק שלא עונה לו, אלא אומר לו, תגיד, ההורים שלך בני דודים? כאילו, מה נסגר אתה, כאילו, מה זה? מזמן לא ראיתי מישהו מכוער כמוך, כולם אצלך ככה מכוערים? כאילו, אגרוף לפני. הוא בן אמר, תשמע, לא... ואז הוא אומר לו, לא יודע, לך תאמר לאומן שעשה אני, אם אתה רוצה ממני, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותי. ואז כתוב, כיוון שידע בעצמו שחטא. מה זה ידע בעצמו שחטא?
ידע גם
לפני
שהוא עשה את זה?
לא, כיוון שידע בעצמו שחטא, הכוונה, רב לזר, הוא שם לב שמשהו לא היה בסדר בהתנהגות שלו. כאילו, הכנסת לבן אדם אגרוף בפנים, מה יש פה לשים לב? מה יש פה להתבונן? מה יותר? נכון? סיפור. עכשיו אני אשאל אתכם, מישהו מכם מרגיש בקבוצת סיכון שיקרה לו כזה מקרה? לא, נכון? מישהו מכם מרגיש שאם ילך מישהו ברחוב, מכוער ככל שיהיה, ויגיד לי שלום, אני אגיד לו, איזה מכוער אתה? למה אתה כזה מכוער? אז יוצא שבסיפור הזה, רבי אלעזר ברבי שמעון, כאילו, הוא מידותיו הכי גרועות שבעולם, הוא עושה מעשה שאף אחד מאיתנו לא חושב שאנחנו נחלים בדבר כזה, בחיים לא. וגם הכתוב אומר, בסוף הוא שם לב שהוא חטא, יענו גם אחרי שהוא עשה את הדבר הזה, זה כמו שמישהו נותן למישהו בלוק על הפנים, אז הוא אומר, אוי, שמתי לב שכאב לך, מה זה הדבר הזה? חוסר מודעות מוחלט. וגם בסוף, הוא הולך ואומר איזה דרשה הזויה שלא קשורה לכלום. בעולם, יעד להם רח כקנה, זה הנושא עכשיו, רח כקנה, הכנסת למישהו לגרוף הפרצוף, אתה מדבר איתי על רח כקנה? הסיפור פשוט לא מובן. לא. ולכן, לפי דעתי, הסיפור הזה צריך לקרוא אותו אחרת. אחרת, נועם. אין אפשרות, אלא לקרוא אותו אחרת. שימו לב, תחזרו איתי לכתוב. תנו רבנן, לעולם יהיה אדם רך כקנה ועל יהיה קשה כארז. מעשה שבא רב לזר ברבי שמעון נגדל גדור, מבית רבו והיה רוכב על החמור, מטייל על שפת הנהר, ושמח שמחה גדולה, והייתה דעתו גסה עליו, מפני שלמד תורה הרבה. נזדמן לו אדם אחד שהיה מכוער הרבה יותר. אמר לו רבי אלעזר לאותו אדם, שלום עליך רבי, ולא יחזיר לו. ואז אמר לו, ריקה, כמה מכוער אתה? שם מקום נעירך מכוערים כמורה. תשמע, אומרים לך שלום, למה אתה לא מחזיר? רבי אלעזר נזף בו. אמרתי לך שלום, למה אתה לא... ככה אצלכם? מישהו פעם ייבש אתכם? קרה לכם, אמרת למישהו, שלום, שיחה את היד כזה תלויה. אז רבי אלעזר נכנס בו. אמר לו, זה לא דרך ארץ, אמרתי לך שלום, למה אתה לא מחזיר לי שלום? ואז הוא אמר לו, אוקיי, אני לא יודע, אלא לך ואמור לאומן שעשאני כמה מכוער כלי זה שעשית. ואז רב לזר מבין שהוא עשה איזה טעות. עכשיו הוא ננסה להבין אבל מה הייתה הטעות. וזה כבר כן שייך לכל אחד מאיתנו.
רגע, אז רבי לזר אמר לא שלום?
כן.
למה יגיד רבי?
מה?
למה יגיד רבי?
אז תמשיך, מה זה?
כבוד.
כבוד. אבל איך זה יכול גם להתפרש?
כזיגזוג.
למה?
כאילו אתה כלום, זה
סגין האורגל. בום. אביאל דקר בנקודה. כשאתה לוקח מישהו, אתה קורא לו בתואר שהוא way over ממה שהוא, זה עלול להתאפס כסוג של פטרונות כאילו. מה אתה קורא לי רבי? אתה יודע שאני לא רבי. מה זה המשחקים האלה? תכבד אותי מי שאני. כן, כבוד הרב וכל... אני לא רב. אתה יודע שאני לא רב. אם אתה בא להגיד שלום למישהו, הכלל המרכזי בשלום זה הדדיות. גובה העיניים. ולפעמים, כשמכבדים כאילו מישהו יותר מדי, זה בעצם כי לא מכבדים אותו. אתה מבין? אתה לא מדבר, כן, שלום עליך, רבי ומורי, שלום לך, כבוד הרב. כאילו, אני למדתי תורה, ולכן לא מתאים לי לדבר עם מישהו שהוא לא רב. אז אני קורא לך רב. אבל אני לא רב, אני לא עונה. כשאתה אומר לי שלום ככה, אני מרגיש שאתה לא מסתכל עליי בגובה העיניים, שאתה לא באמת רוצה לפגוש אותי, שאתה כאילו מתייחס אליי כמו איזה שלום שלום ככה, כמו שבבית המשפט, העורך דין הזה, שהוא רב עם החבר, הוא צריך לקרוא לו ידידי המלומד. כן? מכירים את זה? שני עורכי דין, זה כאילו... ידידי המלומד טען שכך וכך, ואילו אני טוען. הוא לא ידיד, ואתה לא חושב שהוא מלומד. פעם אחד העורכי דין אמר במשפט רק ידידי. אז השופט אמר לו, צריך להגיד ידידי המלומד. הוא אומר לו, כבוד השופט, שני שקרים באותו משפט, אני לא יכול. אז הוא מגיב, עכשיו, בסדר, המכוער הזה הוא... יכול להיות שאנחנו בהמשך נראה שהוא כנראה באמת מכוער, מבחינת ההתנהגות שלו, אבל כרגע לפחות אנחנו מבינים למה הוא נפגע. ופה זה כן קבוצת סיכון ששייכת לכל אחד מאיתנו. שאתה כאילו... אתה מסתלבט כזה בדוקין, בדקות כזאת, ואתה לא באמת מחבל את מי שנמצא מולך. אתה מוסיף עוד משפט אחד כאילו שמראה שאתה... אתה מבין והוא לא. אין, אתה כאילו... בא אליך מישהו לשאול אותך איפה נמצא איזה מקור, לא יודע מה. תגיד, הרב, איפה נמצא איזה... אני מחפש משהו ברמב״ם, איפה זה? אז אתה אומר לו, ברמב״ם, תחפש ביסודי התורה בפרק ה. ואז אתה אומר לו, הרמב״ם זה הספרים האלה, החומים הגדולים ש... כאילו... אתה כנראה גם לא יודע איך נראה אפילו הספרים שלה, אז אני... יכול לפגוע. עכשיו, זה דק, זה הדין. זה הדין. זה... הערה עדינה, אבל מישהו רגיש יכול להיפגע מן הדבר הזה. אם אתה אומר למישהו איזה... מישהו שואל שאלה. אז אתה אומר... אני הבנתי את השאלה שלך. בעצם התכוונת לשאול... טטטטטם. אז... זה יכול להיות נחמד, זה יכול להיות מאוד מעליב. מה זה התכוונתי לשאול? מה שהתכוונתי שאלתי. מה, אתה כאילו לא... לא, אתה רוצה כאילו להגן עליי, אתה רוצה כאילו לרומם... אני התכוונתי לשאול מה ששאלתי, אני לא מתבייש בזה. אתם מבינים את הניואנס פה?
כן.
ולכן, המכוער הזה אומר, תקשיב. מי, אתה לא יודע... אתה לא יכול לדעת למה אני לא עונה לך, כי אתה לא גדלת איפה שאני גדלתי. אצלי אולי, איפה שגדלתי בשכונה שלי, מי שהתנסה, מי שהיה פטרוני, אנחנו היינו מפחדים ממנו. אל תתחיל כאילו לשים עליי, זה כל מיני... בא לך איזה מישהו, שמה לך איזה חיבוק, פתאום, לא, תתקרב אליי. לא, אם אין בינינו יחסי אמון אמיתיים, גובה העיניים, אני לא רוצה. אז אני לא מגיב לך. כיוון שידע רבי אלעזר, עכשיו רבי אלעזר שם לב באמת שבאמירה הזאת, שלום עליך רבי למי שהוא לא רבי, אגב, אני זוכר את זה שפעם, אולי זה מכיוון אחר, אבל היינו פעם איזה טיול בתור נערים. טיול היינו. בתנועת הנוער. לא יודע מה היה, מזגן, כבר לא, לא היה מזגנים באוטובוס, לא יודע, רצינו רדיו יותר גבוה, יותר נמוך, לא יודע מה. אז אחד החבר'ה צעק לנהג, נהגוס, אתה יכול להנמיך את הרדיו? הנהג עצר את האוטובוס. אמר לו, תגיד, אתה תקרא לי נהגוס? מה, אני חבר שלך? אני מבוגר ממך, יש לי משפחה, ילדים, מה, אני... אתה קורא לי נהגוס? מה, אני פה עכשיו חד... כאילו, ממש, נתן לו. נהגוס, כאילו. שלושה, סליחה, אדוני הנהג, כבוד הנהג, או אפילו בשם הפרטי. אגוס, יענו, אחד מהזה שלך. אז לפעמים כשאתה קורא, כמו שהבחנת יפה, אביאל מדויק, אתה יכול לקרוא למישהו בכינוי כאילו מזלזל נמוך, אתה יכול לקרוא גם למישהו בכינוי מזלזל גבוה. בסדר? כשאתה קורא, יש לפעמים אנשים גם מזלזלים בעצמם. יש בפתח תקווה דוקטור שקשוקה. האקדמיה לנקניק, אתם מכירים את האקדמיה לנקניק, הדוקטור שקשוקה, יש ברמת הגולן בית מדרש לבשר. בית מדרש זה מקום רוחני, שם יש מקום בית מדרש לבשר. אז זה כאילו, בסדר, אנשים צוחקים על עצמם. אבל כשאתה עושה את זה למישהו אחר, ואתה קורא לו בכינוי שלום עליך רבי, אז יש פה גם ביטוי, אבל גם הפוזיציה. מה הייתה הפוזיציה? איפה המכוער הזה עמד? למטה. איפה רבי אלעזר היה?
החמור.
אמר לי פעם חבר שהוא רופא, הוא אומר לי, תדע לך, אני כל היום, בכל יום, צריך לעבוד על הענווה. כי אני כל היום מדבר עם אנשים שוכבים, ואני עומד. תחשבו על זה. תחשבו על זה. עשו פעם בדיקה וראו שבכל הבחירות לנשיאות ארצות הברית, ניצח תמיד המעמד הגבוה. כן? ואתה כאילו גבוה, ויש איזה... כן, לא, בדקו, גם את אלה שאתה לא זוכר, בדקו את כולם. תמיד ניצח המעמד הגבוה משניהם. בדקו. וגם יש איזה משהו שאתה כאילו גבוה ממישהו, אתה מסתכל עליו מלמעלה למטה כזה, אז אתה... נכון. הרבה בנות לא מוכנות להיפגש עם בחור שהוא נמוך מהם. מה שיוצר כמובן בעיה לבנות גבוהות. הנתון המרכזי שהן צריכות למצוא זה שהוא הבחור יהיה גבוה. הוא גם צריך להיות חכם, תמיד חכם, קודם כל שיהיה גבוה, אחרי זה נדבר. אז מה עושה דבר ראשון רב לעזר? מה הוא עושה? יורד מהחמור. אני מבקש סליחה. סלח לי, טעיתי. נשתתח לפניו ואמר לו, נעניתי לך מכל. הבנתי את הנואנס, הבנתי איפה טעיתי. ומי כאן מתחיל הסיפור? למה? מפני ש... סגור את החלון, שלא יהיה לנו כאן אנשים מהסיבות פה עכשיו. התחילה עונת המסיבות.
אבל איך לא יכול לפרש את זה בדיוק?
מה? אני הקשיתי עליו כל כך הרבה קושיות, איך אתה יכול לקבל אותו?
לא, אבל להסתכל על זה כשלום עליך רב, זה נראה כאילו באמת להתייחס לרבי אלעזר.
לא. ניסינו, לכן הלכתי בהתחלה עם רועי, זרמתי עם רועי, וניסינו לפרש את הסיפור, ואתם בעצמכם אמרתם שהסיפור לא רלוונטי. שאף אחד מכם לא יעשה כזה מעשה. אתה הולך ברחוב, מישהו אומר לך שלום, ואתה אומר לו, חכה שנייה, בום! בסדר, דעתו גסה עליו, זה לא שהוא בריון שכונות, היה לו איזה קצת גאווה. זה בדיוק דעתו גסה עליו. כשאתה יושב פה נגיד על הכיסא, מכון מאיר, יש לך פה רמקול, יש לך פה מצלמה, אתה מעביר שיעור, אתה אדם חשוב, יש איזה תלמיד, קוראים לו אביאל, כזה שהוא מציג חיים שאלות. אז אתה כאילו אומר לו, תשמע, בוא, כבוד הרב, אני רואה שאתה ככה, תלמיד חכם מעמיק בדברי האגדה, שמתי לב שאתה ככה, אז בוא, עכשיו אתה צוחק בזה, אולי נפגעת. עכשיו לא, עכשיו בתוך לא נפגעת כזה, אבל כאילו, אם זה היה קורה באמת, אז יכול להיות שהיית נפגע, אתה מבין? זה קצת דעתו גסה עליו, זה לא אגרוף בפנים. ולכן רב לעזר ברבי שמעון כתוב שהוא, כיוון שידע בעצמו שחטא, הבין, היה לו איזה תובנה. אבל לדעתי הסיפור רק מתחיל פה. בסדר. הייתה לנו כאן, תקראו לזה טרגדיה של טעויות. רב לעזר ברבי שמעון טעה, פגע במכוער, הוא הבין, עכשיו הוא יורד לבקש סליחה. עדיין, נועם ודניאל, האירוע הזה איפה קרה? באיזה מרחב? אחד על... אחד על... לא, זה לא ציבורי, זה אחד על אחד. נכון? יש פה שני אביאל בשיעור. וואי, וואי, איזה זכות. נכון? אז נכון? רואי, זה קרה ביניהם, בינם לבין עצמם. והמכוער מסרב לסלוח. למה הוא מסרב לסלוח לדעתכם?
לא מאמין שהוא
נתנסה. אפשרות אחת. מה עוד אפשרות?
פגוע.
פגוע. וכן סליחה. עכשיו,
אני חושב שנפגעים שלא...
כן, אבל דניאל כפרה, הוא פגע בו, הוא לא פגע בו ברבים. אבל הוא לא פגע בו, מילא אם אתה פוגע בו ברבים, אז מה, נפגעתי, התביישתי, כולם ראו, וזה... פה, אחד על אחד. אם מישהו היה פוגע בך באחד על אחד, אחרי זה בבקש לך סליחה, לא היית סולח לו? היית סולח. טוב, אתה לא דוגמה, אתה צדיק, אבל גם מי שפחות צדיק ממך.
הוא רוצה שיחלו לו מהשמיים.
מה זה אם חדלו מהשמיים? השמיים לא קשורים פה, בן אדם לחברו, צריך לקחת אחריות.
כן, אבל עכשיו אם הוא מבייש אותו ברבים, אז כאילו, הוא חדל על
הבנה שלו. איזה גישה יש לך, וואי וואי, מסוכנת לגמרי. בוא נזכה את הרבים, בוא ברגע בחור, וואי חבר'ה, בוא, עושה לו זובור, עושה מה השם שלך, קדימה, בפייסבוק, בזה, בלייב, קדימה. כן. איך, איך? אני חושב... שמתגלה כאן העובדה שהוא באמת מכוער. אני אסביר. אני אסביר. כנראה המכוער הזה הוא אדם שלא זכה לתשומת לב, לאורך חייו, יותר מדי, אדם כזה. פתאום, הלך לו אקזיט. מה האקזיט שלו? רב גדול מבקש ממנו סליחה. לא ממהר אם מוותר על האירוע. הוא פתאום נהיה מרכז העניינים. הוא הולך, הרב מבקש ממנו סליחה, רגע, שנייה, לא כזה מהר נוותר על האירוע, עד שאני פה בעניינים, עד שאני פה. אז הוא הולך, הולכים להגיע אנשים, יצאו בני עירו לקראתו, יאמרו לו רבי רבי, אז הוא עושה מזה עניין. הוא לא, נגיד, הוא לא בא לעיר, אומר, חבר'ה, אני רוצה להגיד לך משהו דיסקרטי, תקשיבו, היה כאן איזה אירוע, הוא פגע בי, ותדעו, הוא מבקש ממני סליחה. לא, 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 מה הוא עושה? הוא עושה, חבר'ה, למי קראתם פה הרב? אה, לא, זה רב, הלוואי שלא יהיו כמובן, לא, מה קרה, כאילו, הוא במרכז העניינים, והוא נהנה מה, סוף סוף מתייחסים אליו, סוף סוף הוא במרכז העניינים, סוף סוף הוא איזה, באמת מכוער, באמת. רב אלעזר ברבי שמעון פגע בך ביחיד, אתה פוגע בו עכשיו איפה? זה הבדל שמיים וארץ, זה הבדל שמיים, קראנו בפרשה, היום בבצוריים, איש כי ייתן מום בעמיתו, כן ינתן בו. ביישת מישהו ברבים, יבשו אותך ברבים. ביישת לך ביחיד. אמרו לו, אמר לה, אם זה רב, יאי נרבו כמותו בישראל. כבר חרצת גורלו, אתה כבר מכיר את כל האישיות שלו, אתה כבר אומר, הוא לא ראוי להיות רב. אין אצלך מקום לאדם שטעה. אין אצלך מקום למי שטעה ומנסה לתקן. אין דבר כזה. מבחתך, אתם מכירים את האנשים האלה, יש כאלה אנשים שאומרים, אני אצלי, תקשיב, אצלי, פעם אחת בן אדם משקר, גמר, זהו, איקס, זהו, נגמר, אצלי, אני מחקתי אותו. מה, אין מקום לתיקון? אין מקום לטעויות? נכון, רב אלעזר ברבי שמעון טעה. זה יכול לקרות לכל אחד מאיתנו.
זה טעות וזה שקר, זה כבר מתבסס על אמון, זה לא יותר קשה
שאני אמור
לך.
נכון. אתה יכול לסמוך על אנשים שקרים. נכון. לא, סתם, בדוגמה ש... לא, יכול שאדם בטעות נפל באיזשהו, לא יתגבר ויתגונן ושיקר. זה לא, לא, לא.
מה ההבדל
בין רבי עקיבא שבוע שעבר שאמר
ויתן
לי תלמיד
חכם
מלשון וחמור?
הוא לא יכול להגיד,
הם טועים,
כולה, הוא לא...
הוא
לא גם, לא אמר, אולי הם טעו, אולי זה
לא... לא, אבל כאן, רבי עקיבא התייחס באופן כללי, ביחס כללי, הוא חווה, זה כאן, במקרה ספציפי. במקרה ספציפי. אז בסדר, אז רב אלעזר אומר, רבי שמעון טעה. הוא הבין את הטעות, ביקש סליחה. האיש המכוער מסרב, זה קצת ה... הגבורה של החלש, אתם מכירים את הגבורה של החלש? החלש, מישהו חלש חברתית או משהו כזה, שהוא נתפס לאיזה עמדת כוח, הוא לא מוותר עליה. ועד שיש לי הזדמנות, אז אני לא אוותר. בסדר? זו גם הסיבה שהרבה פעמים בקבוצות וואטסאפ, או של חברים, בקבוצות וואטסאפ של כל מיני בניינים או דברים כאלה, מי שהכי מדבר שם זה אנשים שבדרך כלל ביום יום אתה לא שומע אותם. כאילו, אספת דיירים שותקים כמו דג. למה? כי כדי להגיד איזה משהו צריך טיפה אומץ ולהגיד, אני עומד מאחורי הדברים. אבל כשאתה מאחורי מסך, יש לך איזה עמדת עוצמה כזאת, אז אתה יכול למלא את המסך הזה, למלא את זה, ואז בדרך כלל זה הודעות קטנוניות, מי עשה את זה, כל מיני דברים כאלה. כן, בדיוק. אז הוא, למי אתם קוראים רבי רבי? אמרו, אל ירבה כמותו בישראל, הוא כבר גמר אותו. אמרו לו, מפני מה? אמר להם, כך וכך עשה לי. זה מה שהוא עשה. הוא גם לא סיפר שהוא ביקש סליחה. זה הוא לא סיפר. אז אנחנו באמת מבינים שהוא מכוער בהתנהגות שלו. למה? כי יש לו התנהגות נוקשה. הוא לא מוכן לוותר, הוא לא מוכן להתגמש. פגעו בו, הוא גמר, זהו. ננעל, זהו. אין מה לעשות. אבל יש בעולם מושג שנקרא תשובה. ויש בעולם מושג שנקרא תיקון. אנחנו, אף אחד מאיתנו לא מושלם. היום אני טועה, מחר אתה טועה. סולחים אחד לשני. מתגמשים. מתרככים. מה זה הנוקשות הזאת? לא, הוא פגע, מי? אני לא מוכן. טוב.
רבי,
אז
לא
התכוון
לקרוא לו, כאילו, בלשון גאווה כזאת?
הוא לא התכוון לזלזל בו בצורה מודעת, אבל הוא הבין רטרואקטיבית שהיה בזה משהו פוגע.
שהוא נפגע.
כן, כן.
אז מה העניין של לקרוא לו רבי?
אז אתה בעצמך הסברת את זה. כשאתה קורא למישהו בתואר מוגזם שלא שייך אליו, יש בזה גם משהו פוגע. אני לא בטוח שהוא התכוון לפגוע, לא בטוח, איך אני אפגע בו, או שאני אקרא לו טיפש, או שאני אקרא לו רבי, אקרא לו... אבל הוא עשה את זה כאילו ב... זה בדיוק דעתו גסה עליו. אדם שדעתו גסה עליו, הוא לא שם לב, אין לו רגישות מול מי הוא נמצא. בסדר? כאילו אתה מאבד את ה... איבדת איזה משהו. אמרו לו, אף על פי כן מכל אדם דגול בתורה הוא. אמר להם, בשבילכם הרי אני מוכה לו, ובגלל שלא יהיה רגיל לעשות כן. שזה בכלל, יענו, מה? קודם כל, הוא גמר אצלי, בשבילכם, עכשיו אני עושה את האקזיט, כאילו, עכשיו אני אצא כאילו הכי לארג'. אני זה שמחלתי וכולם יודעים, ומה איתו? שלא יהיה רגיל לעשות כן. כלומר, מבחינת המכוער הזה, רב לזר ורב שמעון חשוד, שהוא תמיד עושה ככה, כל מי שהוא עובר, הוא פוגע בו, וכל זה, ועכשיו הוא נהיה מגן כל העשוקים וה... רגיל לעשות כן. הוא לא רגיל לעשות כן. הוא טעה. הסיפור הזה עוסק בתיקון של טעויות. לא בחטא בוטה. חטא בוטה בו שצריך לתקן אותה. אבל לזר רב שמעון טעה. שגע. השתמש בביטוי לא מתאים. שפגע במישהו אחר. הוא הכיר בזה, הודע בזה, ירד מעל החמור, השתתח, הלך אחריו. תראו, מבחינת הגמישות, כמה תנועות רב לזר ברבי שמעון עובר. הוא היה על החמור אחרי זה, הוא ירד מהחמור אחרי זה, השתתח אחרי זה, הוא הלך אחריו. אחרי זה הוא נכנס לבית המדרש. הוא מבחינתו עשה תנועה וזז ממקום למקום, לעשות את המקסימום, כדי שאכן תיווצר כאן איזושהי מכילה. אכן תהיה כאן איזה. אבל המכוער לא זז. הוא מתעקש. פגעו בי, אני לא מוכן לסלוח. לא רוצה. לא. לא, לא יודע, לא יודע, וכן, לא, 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 בסדר בשבילך, אבל הוא עדיין לא, כי הוא רגיל, שלא יהיה רגיל. קשה כארז.
אז זה מה שאתה שומע בסוף, שזה
נוקשה? נכנס רב לזר ברבי שמעון לבית המדרש נוים, ומה אומר? לעולם יהיה אדם רך כקנה ועל יהיה קשה כארז. הוא באמת לא מדבר על עצמו, אומר, אני יודע שטעיתי, אבל אני גם יודע שתיקנתי. השתדלתי, התאמצתי. באתי מכאן, באתי משם, ניסיתי, עשיתי כל מיני. אבל המכוער היה כל כך קשה כארז, וואי וואי וואי. ואז הוא מוסיף עוד דבר. לפיכך זכה קנה ליטול למנה קולמוס, לכתוב בו ספר תורה תפילין ומזוזות. ספר תורה תפילין ומזוזות, המכנה המשותף לשלושתם, ותפילין ומזוזות קצת יותר מספר תורה, שהם מאוד מאוד נוקשים. למה זה נוקשה? כי אם לדוגמה כתוב בספר תורה את המילה אהרון עם וו, ספר פסול. אם כתוב את המילה, לא יודע מה, מילה שתוריד ממנה איזה אות, לא יודע מה, מרים כתוב בלי יוד ראשונה, ספר תורה פסול. למרות שזה לא משנה מה המשמעות, אני מבין את המשמעות. כתיב חסר, מבין את המשמעות. ספר תורה צריך להיות 100%. אין ויתורים. אתה לא יכול להגיד ותר על עוד שום דבר. עוד אחת פסולה, עוד אחת חסרה, כל הספר פסול. ותפילין ומזוזות זה אפילו יותר חמור. למה? כי תפילין ומזוזות צריכות להיכתב מה? כהלכתם, לפי הסדר. גמרת תפילין ובטעות יש איזה אות מחוברת או משהו, זה, אתה לא יכול לתקן את זה. אביאל, אי אפשר לתקן. גם מזוזות. ולכן, כשקונים תפילין, לקנות רק מסופר שמכירים. כי נגיד אם סופר כתב תפילין, בסוף שהוא גמר לכתוב את הפרשיות, עובד על זה איזה 7-8 שעות, על הפרשיות של התפילין, פתאום הוא מסתכל, אוי, בואי, בפרשה הראשונה, יש לי איזה אות שבטעות התחברה לאות אחרת. זה כלום, זה לגרד את זה עם סכין גילוח. אתה מגרד קטנה וזה... אבל התפילין האלה פסולות, אסור לתקן אותם אחורה. כתוב בהווייתן יהיו, זהו, צריך לקחת הכל הגניזה. מפסיד גם את כל הכסף, את כל העבודה. זה ניסיון או לא ניסיון? רק סופר שאתה מכיר, אתה בטוח בעירת שמיים שלו, יעמוד בכזה ניסיון. וגם מזוזות. ספר תורה זה אחרת. בספר תורה אפשר לתקן רטרואקטיבית. גם בספר תורה, אתם מכירים, היה פעם סיפור עם הרב אליהו, שמישהו הביא את התפילין, מישהו בא לרב אליהו, וזה, הרב אליהו אמר לו, תבדוק את התפילין שלך. שלח אותם לבדיקה, חזרו כשרות. חזר לרב אליהו, הרב אליהו אמר לו, תבדוק את התפילין שלך. הוא לא, בסדר. בדקתי, תבדוק. הלך, בדק, עוד פעם יצא כשר. חזר לרב, הרב אמר לו, תבדוק את התפילין, תדבר עם הסופר. תשאל אותו איך הוא כתב אותה. אני רואה שהן פסולות. הלך לרב הסופר, אמר לו, תגיד, מה עם התפילין האלה? איך כתבת אותו? איך כתבתי כמו שצריך וזה. לא, איך כתבת? וכתבתי את כל התפילין, ואז לפני שעשיתי שם השם, הלכתי, טבלתי ומיליתי את כל שם השם. אתם מבינים מה קרה פה? הרבה סופרי סתם שכותבים ספר תורה, כתוב שראוי לטבול לפני שכותבים את אותיות שם השם. אז מה הם עושים? הם כותבים את כל מה שהם כותבים באותו יום, אבל מדלגים על שם השם. מדלגים. אז הולכים למקווה, טובלים, ואז באים וממלאים את כל אותיות שם השם. וידבר השם, וידבר אל משה למור. משאירים רווח. הולכים למקווה וטובלים, ואז ממלאים את כל היו"ד כו"ד כי"ד כו"ד כי"ד כו"ד. זה אפשר בספר תורה. בתפילין? אסור, כי תפילין צריכות להיכתב לפי הסדר. הסופר הזה בלבל בין ספר תורה לתפילין. והוא כתב ככה גם את התפילין, התפילין פסולות. למרות שהן כשרות, הכתב כשר, אבל אז... אז תפילין, ספר תורה, זה מאוד מאוד נוקשה, מצד אחד. מצד שני, אחי ורעי, כל אות בספר תורה, או בתפילין או במזוזה, השחור זה הנוקשה. כל אות חייבת להיות מוקפת במה? בלבן. לבן זה אין סוף. לבן זה גמיש. לבן זה... בספר התורה בעצמו נכתב במה? בקנה שהוא גמיש. יש בתורה יסוד גמיש. מהו היסוד הגמיש? תורה שבעל פה. אתה הולך לרב, הרב מכיר אותך, פוסק לך הלכה, לפי הצדדים האלה והאלה והכולות. התורה מצד אחד היא נוקשה. הלכה צרופה, ניתנה לנו ממשה מהר סיני, אבל התורה שבעל פה יש בה ממד של גמישות. התחשבות, שעת הדחק, על רבי שמעון, ראוי רבי שמעון, נסמוך על שעת הדחק. נכון. שעת הדחק, צירוף להקל, במקום הפסד מרובה, בעל תשובה, אם זה אז יהיה יותר קשה, כל מיני צירופים כאלה. בהרבה מאוד ספרי הלכה כתוב, וכזה וכזה, וכזה מקרה וכזה, ישאל חכם. למה כתוב ישאל חכם? תכתוב, מה הבעיה? תכתוב, למה אתה לא כותב? אי אפשר לכתוב את זה, כי זה לא רע לרבים, אבל אם אתה ישאל חכם, הוא יגיד לך, במקרה הזה אתה יכול להקל. במקרה הזה אתה, כן? אפשר להגיד. יש גמישות. בואו, מכון מאיר, אנחנו מתמחים בגמישות הזאת ההלכתית של תורה שבעל פה. כי יש פה שאלות שלא שואלים בשום מקום אחר. כן? בפסח שאלו את הרב שמואל אליהו, כן? הוא אומר, לא זוכר מי שאל, יש לי חמץ בבית, כל הבית, מה אני עושה? אין כזה, והלכה לא קורה, והלכה, ובער את החמץ, לא יכול לבער את החמץ. אז הרב אדם, תעשה, ניקה אצלך בחדר, נכון? אז זה שאלות שבעל פה רק. יש גמישות. אז אומר רב לדבר, רבי שמעון, אני מבין שהדבר הזה, הנוקשות והגמישות קשורה גם ללימוד תורה. יש צד בלימוד תורה שהוא מאוד מאוד נוקשה, שהוא המסורת, שהוא הזה, אבל יש גם צד של תורה שבעל פה, שמתחשב במציאות, שמתגמש, שמקל, שנותן פתרונות. הכל לפי ההלכה, אבל לפעמים זה פתרונות של מותחים את ההלכה לקצה שלה, לקצה המקל. לפיכך זכה קנה, אז גם הלבן שבין האותיות, וגם הקנה זה יסוד הגמישות שבתורה, שבתורה שבעל פה. אני אומר, הבאתי את הסיפור הזה כי אני מרגיש, אנחנו אחרי שנתיים של מערכות בחירות. הכל מאוד מחודד. וזה משפיע על כולנו. מכון מאיר זה אומנם איזה אי כזה של תמימות ואהבה, אבל בכל אופן, האווירה הציבורית הישראלית זה אווירה מחודדת, אווירה נוקשה. כולם רכים, קשים כארז. אני לא יושב איתו, אני לא יושב איתו, אני לא מוכן לשבת איתו, אני לא יושב... הכל כזה, כל אחד. אנחנו עכשיו קיבלנו כזאת סתירה לפנים. כל כך חזקה, כל כך מצערת, כל כך כואבת, שקוראת לנו להרבה קריאות. אבל בוודאי, אחת הקריאות זה לרקות. בואו נהיה רכים, אחד כלפי השני. בואו נבין שאנחנו כולנו בני אדם ועושים טעויות, והחוכמה היא לא לטעות, כי אנחנו טועים. חוכמה היא אם טעית, לדעת להיות גמיש ולהודות בטעות ולרדת. לא סתם, אחד האיברים הכי חשובים בגוף האדם, מהו? עמוד שדרה, בדיוק. כשהוא מתחיל מלמעלה, מהמוח האחורי, ועובד עד למטה. והוא האיבר הכי גמיש, הוא יודע להתכופף, יודע להזדקף, יודע לזוז, והוא מחזיק את כל המערך. אז גם אנחנו לא סתם בתפילת 18, כנגד... נעשה זה כנגד י' ח' חוליות, כתה, אנחנו מתווהים, עולים ויורדים. אז גם אנחנו מבקשים, בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את הכוח להיות ברכות, להיות רכים אחד כלפי השני, ברוך ובנועם, בעזרת השם, נתבשר בשורות טובות, אמן ואמן.